וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני כולם אנשים ראשי בני ישראל. למה? ראינו את הדברים מקודם, אנשים בעלי חשיבות. למטה שמעון שפט, ללשמותם, למטה ראובן שמוע בן זכור, למטה שמעון שפט בן חורי, למטה יהודה כלב בן יפונה, למטה יששכר יגאל בן יוסף, למטה אפרים משה בן נון, למטה בנימין פלטי בן רפו, למטה זבולון גדיאל בן סודי, למטה יוסף, למטה מנשה גדי בן סוסי, למטה דן עמיאל בן גמלי, למטה אשר אסכור בן מיכאל, למטה נפתלי נחבי בן בפסי, למטה גד יואל בן מחי. אלה שמות האנשים אשר שלח משה לטור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. קודם קראו לו הושע, עכשיו הוא קורא לו יהושע. במילים אחרות הוסיף לו אות לשם שלו, אות יהוד. אומר רש"י, מה זה ההוספה הזאת? התפלל עליו יוד קי, יושיעך מעצת מרגלי. זאת אומרת, כבר משה רבנו, שהוא כבר ראה את העתיד, איזה הוא חכם, רואה את הנולד, לא רק כי הוא גם נביא, הוא רואה את הנולד. הוא אומר, אני רואה לאן אתה הולך, אז בוא אני אתן לך איזושהי הגנה. מהי הגנה? מוסיפים יוד, את האות יוד. מוסיף לו את האות יוד. אומרים גם אותו דבר לגבי אברהם אבינו. אברהם אבינו הוסיף לו אות היי. אותו דבר לגבי שרי, בהתחלה קראו לה שרי, אחר כך קראו לה שרה. אז אומרים שהיוד של שרי נעלבה. היום הרגע, רגע, מה יהיה איתי? מלא תוסיף אות, אבל לבטל אות? תראו לכם שאתם היוד. מה הייתם אומרים? מה זה? אז מה אני אשמה? אז חושבים כל השרה. אז את היוד של שרי, מה עשו? שתלו את זה ביהושע, כן. הגיע הזמן שאת לא הולכת לעברית, אלא יוד, אבל אומרים יוד זה גם, יש יוד קי וו קי. אומרים יוד זה הבחינה של מחשבה. כן, כן. מחשבה, כן. מבחינה יוד זה גם עשר, כן. אז הוא נתן לו מחשבה טובה, זאת אומרת, הוא על ידי הוספת השם הזה שנתן לו יהושע, הוא פשוט גרם לכך שהוא לא ייכשל חס ושלום באותו החטא של המרגלים, ואכן הוא לא נחשם בחטא המרגלים. בואו אנחנו נראה את המשניות. אנחנו בפרק י"ח, מסכת שבת, משנה ב', נכון? עדיין עוסקים בנושא של טלטול של דברים בשבת. כאן הוא אומר בהקדמה, תחילת המשנה, שדבר סתמו אינו ראוי למאכל בהמה, אם הוכן מערב שבת למאכל בהמה, מותר לטלטלו בשבת. והסוף של המשנה עוסקת בעלי חיים. בוא נראה. אז אם כן, יש מאכל שבדרך כלל הוא לא לבהמה, אבל לפעמים בהמה אוכלת אותו. אם הוא הכין את זה מראש לאכילת בהמה, אדם יש לו פרות או סוסים או משהו כזה, הוא רוצה להאכיל אותם בשבת, הם רעבים, אסור צער בעלי חיים, צריך להאכיל אותם, אז הוא מכין מראש את זה. חבילי קש, חבילי עצים, חבילות של קש של עצים, חבילי זרדים, זרדים זה ענפים דקים וירוקים שגוזמים מהעצים. אם התקינן למאכל בהמה, אם הכין אותם האדם מערב שבת לשם מאכל בהמה, מטלטלים אותם בשבת. אבל אם לאו, אם הוא לא הכין אותם, אלא סתם מונח אצלו בחצר, אם לא התקינן מערב שבת למאכל בהמה, אין מטלטלים אותם בשבת, שהחבילות אלו סתם עומדות להעסקה, בדרך כלל הדברים האלה משמשים להעסקה. ואם כיוון שכך, מה שמדליקים בשבת, אסור להגעה, זה נקרא מוקצה, ואסור לטלטל אותם. זה תלוי בהכנה, אם הכנת אותם או חשבת להכיל בהמה, מותר, ואם לא, אז לא. עכשיו, לגבי חיות, קופים את הסל לפני האפרוחים בשבת, כלומר, אף על פי שהאפרוחים אסורים לטלטול, מכל מקום קופים את הסל לפניהם, דיינו, מה זה קופים? לוקחים סל, סל נצרים כזה. והאפרוחים, מישהו גידל כאן אפרוחים פעם, אתם לא יודעים, עירונים, לא גידל.
נכנסים אוטומטי לבד, הם נכנסים לפני.
לא, הם מחפשים לקפוץ על כל מיני דברים. אז אתה שם סל, האפרוחים קופצים על הסל, כן. עכשיו, קופים זה לקחת את הסל, עושים אותו ככה, סל נצרים כמובן. אז הוא אומר, מותר להשתמש בזה או לא. הוא אומר, אם כן, אם האפרוחים בעצמם קופצים על הסל, זה מותר. כדי שיעלו וירדו, כמו ילדים קטנים, ילדים צריכים נדנדה, מגלשה, משהו כזה, ראיתם פעם ילדים? מה עושים כל היום? משחקים, הם חייבים, אותו דבר האפרוחים, צריכים להסתובב, להסתובב, לא יכולים לעמוד כל הזמן. מבוגר זה לא ככה, מבוגר יכול לעמוד כמו שאתה עומד, ככה להחזיק את הראש שלו יפול, אז הוא. ילד, שנייה הוא לא יכול לעמוד במקום. צריך זמן לעשות משהו. אז זה מה שהוא אומר, אותו דבר אפרוחים. אם זה כדי שיעלו וירדו, שיעלו על הסל וירדו ממנו, שלדעת התנא שמשנתנו, כלי ניטל בשבת, אף לצורך דבר שאינו ניטל. כי האפרוחים אינם ניטלים, אבל הכלי עצמו, הסל מותר ליטל אותו. ואיזה נקרא שמבטל כלי מיחנו, שהרי האפרוחים אינם נשארים עליו. אחרי זה הוא יכול להשתמש בסל. וכשהם יורדים, יכול הוא שוב להשתמש בסל כרצונו. ברם, אם עמדו על הסל בין השמשות האפרוחים, כיוון שהוא קצה לבין השמשות, אז הוא קצה לשבת. כיוון שבין השמשות, כניסת השבת, זה כבר היה מוקצה לאפרוחים, אז זה כבר אסור. ודעת הסובר שאין כלי ניטל בשבת אלא לצורך דבר הניטל, ואפרוחים הרי אסור לטול אותם, מתפרשת משנתנו, צריך מקומו של הסל ומותר. שהוא מפנהו ומניחו לפני האפרוחים. עכשיו, תרנגולת שברחה מהלול, האם מותר להרים אותה ולהחזיר אותה ללול או לא? אז הכלל הוא שאסור להרים, לטלטל בעלי חיים. לכן הוא אומר שהרי אסור לטלטלה בשבת, אז איך מחזירים אותה ללול? דוחים אותה בידיים, לא מרימים אותה ומחזיקים אותה בלול, אלא מגרשים אותה ללול. עד שתיכנס למקומה, אבל אין מדדים אותה, כלומר, אין אוכלים בגפיה, גפיה זה כנפיה, כדי להכניסה למקומה לפי שהתרנגולת מגבעת עצמה מן הארץ, נעשה כאילו מטלטלה, אפילו בחצר אסור לדדותה מאותו הטעם. מדדים עגלים ושיחים, שיחים זה סוס קטן, עגל וגם, הם בורחים מה... הרוצים להחזיר אותם למקומם, אז הוא אומר מדדים. מה זה מדדים? מדדים בניגוד לתרנגולת, שלא מדדים, שאתה מדדת את התרנגולת, אתה מרים אותה. אבל השיחים, אתה מדדה אותו, אתה פשוט מושך אותו. מושך אותו למקום שלו. כלומר, שוחזים באוזניהם או בצוואריהם של העגלים והשיחים, מסיעים להם ללכת, שאין לחשוש בהם שם להגביע עצמם ונמצא מטלטלה. אישה מדדה את בנה, יש לה, תינוק קטן, בורח, בורח למקום רשות הרבים, משהו כזה. מה לעשות עם הילד הזה, שברח? אז תלוי. כלומר, כשאוחזתו בזרועותה, מוליכה אותו אף ברשות הרבים. מה רבי יהודה, מתי מותר לאמא או לאישה לדדה אותו, ככה להליך אותו? ביד, לדדות לבנה, בזמן שהוא נוטל אחת, הוא מניח אחת. דיינו שהוא יכול ללכת, עושה צעדים ראשונים. שהתינוק עוקר רגליו, מגבע מן הארץ, הוא מניח רגל אחת. אבל אם היה גורר את רגליו בארץ, לנו מגביען, דיינו, עדיין הוא לא יודע ללכת, לא עושה צעדים ראשונים, אסור לדדותו, מדוע שנמצאת האישה נושאת את בנה. ובתינוק שאינו יכול ללך ברגליו, אין אומרים חי נושא את עצמו. הכלל הוא, שאדם יכול ללכת ברשות הרבים, למה? כי חי נושא את עצמו. הוא הולך בעצמו, אבל תינוק לא יכול ללכת בעצמו. אז זה נקרא חי שאינו נושא בעצמו. אבל לך יקרא ביהודה שלא בא לחלוק על תנא קמא לפרש דבריו.
אז רגע, בבלה, אישה יוצאת בשבת.
זה ברשות הרבים, זה כבר בעיה. זה כבר בעיה.
כן?
כן, כן. זה בעיה. אני לא יודע מה. אבל היום הבעיה של רשות הרבים, אין לנו רשות הרבים.
יש תיירות.
לא, אין 60 ריבו וכל דעת. יש מחמירים ויש מקילים בדברים האלה של רשות הרבים. אז צריך לראות מה אנחנו עושים. טוב, רבותיי, אנחנו בישראל ותחייתו בסעיף יוחד בכוח המדמה. אני רוצה להזכיר לכם שפעם האחרונה למדנו על הכוח המדמה, הוא עוסק בחיצוניות. כוח המדמה עושה באסתטיקה, כוח המדמה עוסק ביופי, זה כוח המדמה. הכוח השכלי לעומת זה עוסק באמת, בירור האמת. לא מבחינת חיצוניות ואסתטיקה, אלא בירור האמת. אבל מה, הכוח המדמה במעלתו היותר גדולה זה נבואה, ביד הנביאים הדמה. אז כאן הוא אומר שבתחילת ההיסטוריה של עם ישראל, הכוח המדמה הזה בא לידי ביטוי בזה שהמרגלים באו לרחב הזונה, שזה היופי, האישה הזאת היא סמל הכוח המדמה, הדמיונות. אותו דבר ששלמה המלך באו שתי נשים זונות לברר את המשפט. שם באמת שלמה המלך פסק. למרות שכאן הכוח המדמה בא כביכול אל שלמה המלך, והוא פסק למי שייך את האישה, לא הילד הזה והילד המת וכו'. עכשיו, אבל שלמה המלך עצמו צריך לדעת, הוא נכשל בכוח המדמה. למה הוא נסע 1,000 נשים? למה הוא נסע 1,000 נשים? והכוח המדמה חגג אצלו. הוא רצה 1,000 נשים. כי היופי, אנחנו אומרים, מאוד... הכוח המדמה הוא שייך לרובד הנמוך שלו, רובד הגבוה, זה דמו דבר לדבר, זה כבר עניין גבוה. הכוח המדמה, שאתה, החיצוניות, האסתטיקה, היופי, זה שייך לכוח המדמה. זה הדמיון. אז אצל אישה, העניין הזה, אולי מכאן במילה מודה גם, מודה ומדמה, הדבר הזה מאוד חשוב, היא יכולה להתאים לך בגדים, אני יודע, גבר, תראה איזה חולצה יש לך, זה לא מתאים בכלל למכנסיים, אבל אישה לא תצא החוצה, היא לא תתאים את הנעליים, לזהו ולזהו, הכל זה, זה יופי שייך לכוח המדמה, ובסדר, בצדק, אני לא בא בטענות, אף אחד לא בא בטענות, כי אישה צריכה לראות יפה. אז הכוח המדמה מאוד משחק אצלה. כן. כמה שעות מבלה מול המראה בערך? במשך?
בשנה.
כמה אישה מבלה מול המראה? למה? כי הכוח המדמה היא צריכה לראות איך היא נראית, כמו שאומרים, באופן חיצוני. אז זה דוגמה רק אני אומר. אבל הסוף היה ששלמה המלך הוא נכשל בכוח המדמה שהוא הביא נשים זרות והתחתן איתם, ואומרים שמזה קמה רומי, שהתחתן עם בת פרו, רומי עם כל התרבות הרומאית, התרבות המערבית ששמה את העניין של החיצוניות כדבר מרכזי. בוא נראה את זה בתוך. אמנם על ידי התערבות של נשים נוכריות אצל שלמה המלך שנשא נשים נוכריות, עם חולשת הכוח להקל דברים זרים, יצאה אישה שגרמה ליסוד כרך גדול של רומי. ככה חז"ל אומרים, בגלל ששלמה המלך נשא נשים נוכריות, נוסדה רומי, שהיא הייתה בירת ההשפעה של התרבות היוונית. והתרבות היוונית, או המערבית היום, היא משפיעה. או בלשון שלנו יצא הוליווד. שמעתם על הוליווד? הוליווד זה מושג של בירת הכוח המדמה. יושב בסרט, מה עובד אצלך בסרט? איזה כוח?
מדמה.
כוח המדמה. לשינוני היסודות הצריכו להאריך עדן ועדנים הרבה זמן, עד שנתגרש כוח המדמה משליטה רחבה בגבול ישראל, ויצרה דעבודה זרה נעצר בדודה דאברה. אברה זה אופרת. בדוד של אופרת, חסמו, ונחיס יצרה, נחיס זה לשחוק. זאת אומרת, בבית שני, השליטה עברה מהנבואה, שזה היה כוח המדמה, לחוכמה. חכם עדיף מנביא. והחוכמה היא הדבר המנחה את עם ישראל, בית שני, ועד היום בעצם אנחנו עוסקים בעיקר בלימוד תורה מצד החוכמה, אבל לא הכוח המדמה. עד מתי? עד שנתאהר מהכוח המדמה הזול הנמוך, ויגיע הכוח המדמה של הנבואה. לעומת זה אין עוד נביאים איתנו, ולאהבת אהבת האומה והארץ שקשורה לכוח המדמה, איננה מורגשת באותו הטעם העמוק של ימי הטובה, דהיינו בתקופת בית ראשון. והדברים מקושרים שר העולם כולו בזה שכוח המדמה הוא רק שייך לרובד הנמוך שבו ולא לנבואה, יש על זה צער גדול בעולם. עד שבאחרית הימים עקבות כוח המדמה מתגלים ואהבת הארץ מתעוררת. כמו היום, אני שואל בחור, תגיד לי, אתה אוהב את האל בארץ? מה הוא אומר לי? מה הוא אומר לי? כן? למה אתה אוהב? אתה רואה נופים, אתה מתרשם מהיופי. כל זה שייך לכוח המדמה. אתה לא עושה חשבונות מתמטיים כשאתה מתאר את האל בארץ. אתה מתרשם מהיופי. מתראה הדבר בשמריו, אבל עומד הוא להזדקר. שמריו זה החלקים הלא טובים, הכוח המדמה הלא טוב, אבל עומד הוא להזדקר. הקטן יהיה לאלף, אותו כוח מדמה שהיה קטן, יהיה לאלף. והצעיר לגוי עצום, אני השם, בעיתה, חישנה, והנבואה שהיא שייכת לכוח המדמה, תתחדש במהרה בימינו, אמן.
אמן. זה שכל...